העניק לנו את הזכות לחיות בארץ של אבותינו, אבל גם לזכות לחיות במדינה דמוקרטית, מדינה שהעם בוחר את מנהיגיה וגם את אנשי הממשל. אצלנו הבחירות מתקיימות בהתאם לחוק וגם כפי שנדרש. וגם זה לא דבר מובן מאליו, אפילו במדינות דמוקרטיות. ישנן מדינות שבהן אומנם מתקיימות בחירות, אבל רק עם אדם אחד ומפלגה אחת שעומדים להיבחר. או שבמקרים אחרים הבחירות מתקיימות תחת העיניים הפקוחות של משטר צבאי. די להסתכל במדינות מסביבנו על מנת להבין את זה. אז אכן יש לנו את הזכות וגם את החובה להשתמש בפריבילגיה שאלוהים העניק לנו. אני מקווה שכולנו ביום שלישי נתייצב בקלפיות באזור המגורים שלנו ונצביע אחרי שחקרנו קצת את המועמדים, ובתפילה נשחיל את הפתק הנכון איפה שצריך. כאשר אנחנו מדברים על הבחירות, זה נזכר באיש חכם אחד שקראו לו לורד אקטון, שחי במאה ה-19 באנגליה, ואמר פעם את המשפט המפורסם הזה. הוא אמר, כוח נוטה להשחית, וכוח אבסולוטלי משחית אבסולוטית. את האמת הזו אנחנו רואים באחרונה, כאשר חלק לא קטן מראשי הערים וראשי המועצות בארצנו נמצאים תחת חקירה על שחיתות. בארצנו הקטנטונת, רק לפני כמה שנים, ב-2013, אם אני זוכר נכון, היו כ-60 ראשי רשויות תחת חקירה בעניין שחיתות. כנראה שהשכר והתנאים שהם מקבלים לא מספיק להם, והם רוצים עוד. ובשביל זה הם מוכנים אפילו לא רק לעבור על החוק, אלא להזניח את האינטרס של הציבור לטובת האינטרסים הצרים והאישים שלהם, ובעיקר אינטרסים כספיים. הם לא מסתפקים במה שיש להם, אלא רוצים משהו בניגוד לחוק, או במילים אחרות, בחמדנות. הם רוצים את מה שאינו שייך להם, ומוכנים לעבור על החוק כדי להשיג את מה שהם חומדים. היום אנחנו נדבר על הדיבר האחרון בעשרת הדיברות, על תחמוד. אלה שהייתם איתנו, לפני כחודש דיברנו על הדיבר התשיעי, שאומר לנו, לא תענה לרעך עד שקר. אז הזכרנו שאחד המתנות הרבות שאלוהים נתן לנו, אולי המתנה הנפלאה שאלוהים נתן לנו, זה בעצם היכולת שלנו לתקשר וגם לדבר. המתנה הזאת מאפשרת לנו לבטא את הרגשות שלנו, עוזר לנו להעביר מסר אחד לשני. במקרה הזה חשוב גם לזכור שיש לנו בעיקר את הלשון כדי להעביר מסר ולא רק את האצבעות. אלוהים אכן נתן לנו את האפשרות הזאת. וגם כמובן היכולת לתקשר עם אחרים, להעביר מסרים וגם להשפיע על חייהם של אחרים. אני בהחלט רואה את זה בא לידי ביטוי בהרבה מהנסיעות שלי, כאשר אנשים רבים באים כדי לשמוע, ויש לי את הזכות לדבר ולספר ולראות עד כמה שאלוהים משתמש בהם כדי להמשיך ולהתפלל עבור הקהילות בארץ, עבור הקהילה שלנו, וגם כמובן לתמוך בעבודה שלנו. ראינו גם שדיבר התשיעי בא כדי להגן על שמם הטוב של אחרים. ולכן הדיבר מציין לא להעיד עד שקר נגד אחרים. לצערנו, בעולם של ימינו, לשקר ולהכפיש את שמם הטוב, ואולי אפילו אלה של פחות טוב, שמם הפחות טוב של אחרים, הפך לנורמה. במערכת הבחירות, הרשויות המקומיות שדיברנו עליו קודם, היא בהחלט דוגמה מצוינת לכך. כי אנחנו רואים עד כמה במיוחד בימים האחרונים, אנשים במקום לספר על מה שהם הולכים לעשות, הם בעצם ממשיכים להכפיש את האחרים, ובמקרים מסוימים אפילו פשוט לשקר במצח נחושה. אמרנו גם ששקר הוא ניגוד מוחלט לאמת. ומאז בראשית ג' השקר הראשון, כי הרי הנחש אמר לחווה, לא מות תמות, אנחנו אוהבים ולפעמים אף מעדיפים את השקר על האמת. לנחש יש פטנט על השקר, ולכן אמרנו שאנחנו לא רוצים לקחת ממנו את הפטנט הזה. הזכרנו את יוחנן פרק ח' פסוק 44, ששאומר ששקרן הוא, כלומר שמדבר על השטן, והוא אבי השקר. אנחנו, כמו שאמרתי, לא רוצים לגנוב מהשטן את הפטנט שלו בנושא הזה. ולכן אנחנו לא רוצים לשקר. אבל בצד החיובי גם אמרנו שעלינו לשמור וגם להגן על שמם הטוב של אחרים. כפי שהיינו רוצים שיעשו גם לנו. עלינו תמיד לדבר את האמת ואת כל האמת, ובכך לבנות ולחזק את האחרים ולא להרוס. וכמובן שהזכרנו שהמשיח הוא בא כדי לחפר גם על החטאים האלה שלנו. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו נסיים את דיבר העשירי. בשבת הבאה אנחנו נסכם עשרת הדיברות, ולאחר מכן אנחנו נתחיל בסדרה חדשה באיגרת לאפסים. אז היום אנחנו מדברים על דיבר העשירי שאומר לנו לא תחמוד. ואז הוא ממשיך לתאר לנו דברים שעלינו לא לחמוד מי, והוא מתחיל מפרט ועובר לכלל. זה אומר, לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. אנחנו רואים שהוא מתחיל מהבית, ואז הוא אומר, כל מה ששייך לרעך. שימו לב שהדיבר הזה מדבר על הלב שלנו. הרי חמדנות היא מעשה של הלב. וכאשר דיבר התשיעי, דיבר על דברינו, ודיבר השישי עד השמיני, כלומר רחצח, ניאוף וגניבה, הם בעיקר של מעשינו. במילים אחרות, ביחסינו לאחרים בעשרת הדיברות, עלינו לשמור על מעשינו, על לשוננו, על דברינו, וגם על ליבנו. אלה הם שלושת האמצעים שאלוהים העניק לנו בכדי שנוכל לכבד אותו וגם את האחרים. אבל בגלל החטא, לעתים המעשים, המילים וגם המחשבות שלנו הם דווקא אמצעים להעניק או להזיק או להכפיש את שמם של אחרים, ובכך בעצם להביא אי כבוד לאלוהים. כפי שראינו גם ביתר הדיברות, עלינו לשמור תמיד על הלב שלנו. הרי ראינו שרצח לא מתייחס רק לרצח של אדם, אלא גם כאשר אנחנו חושבים או אומרים דברים רעים ולא נכונים על אחרים. וזה כמובן כנ"ל על נעוף, שאיננו רק מתייחס למעשה, אלא גם לעיניים ולמחשבות שלנו, וגם הדיבר האחרון במיוחד מתייחס ללב שלנו, שהיא המקור של הרוע. ירמיהו אומר לנו בפרק י"ז פסוק 9, עקב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו. כדאי גם להבין שהתנ"ך מדבר על הלב, מדבר על משהו שהוא יותר ממרכז הרגשות שלנו. הלב הוא גם הראש וגם הרצון שלנו, הוא שולט על הכל. כלומר, הלב הוא למעשה המרכז ההוויה שלנו. במשלי, למשל, במשלי ט"ז 23, משלי ט"ז 23, אומר לנו, לב חכם ישכיל פיהו. כלומר, ליבו של אדם חכם מוסיף חוכמה לדבריו. מכאן שהלב הוא לא רק מרכז הרגשות, אלא גם החוכמה והראש שלנו. וגם במשלי ד' 23, משלי ד' 23, אומר לנו, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. אכן, הלב הוא מרכז הכל, כי ממנו נובעים החיים. ולכן גם אנחנו מבינים את החשיבות שאנחנו מדברים על עשרת הדיברות, ובמיוחד על הדיבר האחרון על תחמוד. בואו נדבר קצת על הבסיס של החמדנות. חמדנות כמובן בבסיסה קשורה לתאווה וגם לקנאה. בחמדנות שלנו אנחנו רוצים דברים אסורים או דברים שאינם שייכים לנו או לא מגיעים לנו. חמדנות היא לא שאיפה, למרות שבברית החדשה לעתים אותו מילה ביוונית היא משתמשת לשניהם. הכתוב אומר לנו באיגרת הראשונה לתימותאוס פרק ג' בצד החיובי את השאיפה. אומר באיגרת הראשונה לתימותאוס ג' פסוק הראשון, אומר, מהימן הדבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. השאיפה לתפקיד שירות בקהילה היא דבר טוב, דבר מצוין, עבודה נעלה. אנחנו מקווים ומתפללים שיקומו מתוכנו כאלה ששואפים לשרת את הקהילה, כי זה אכן נכון וגם טוב. ומקווים שאלוהים אכן יקרא לרבים מכם לתפקידים בקהילה, כאן, אבל גם מעבר לגבולות של הקהילה ואפילו המדינה שלנו. אבל ישנם גם אנשים, לא כאן כמובן, שמחפשים תפקיד מתוך מניעים לא נכונים או לא טובים. לעתים המעמד של התפקיד או ההשפעה שיש בתפקיד כזה או אחר, אפילו הממון או הכסף שבא גורם לאנשים לחמוד בתפקיד שלא ממניעים נכונים. גם לזה אנחנו צריכים להיות ערים. יכולים להוות מניעים לא נכונים, אפילו לעתים לגבול של חמדנות. בכתובים, לצערנו, כמו שאנחנו מכירים, ישנם לא מעט דוגמאות של חמדנות שבשורש שלהם נמצאת קנאה. הראשון הוא כמובן בבראשית פרק ד', הסיפור של קין והבל, מיד אחרי פרק ג', הסיפור שקרה עם אדם וחווה. הכתוב אומר לנו שקין הביא מהפרי האדמה לאלוהים, והבל מבכורות או בכורה של מבכורות של צאן שלו, בפסוקים 4 ו-5. וכאשר אלוהים קיבל את זו של הבל ודחה את זו של קין, קין כעס מאוד. ומדוע הוא כעס? הוא כעס מתוך קנאה. ולמרות שאלוהים הזהיר אותו, הוא הלך והרג את אחיו. אנחנו רואים לאן קנאה וחמדנות יכולים להוביל. אבל בכל מקרה, אנחנו גם במקרה של יוסף והאחים שלו, אנחנו מבינים שגם שם היה קנאה. אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם של יעקב שמכין קטונת פסים לבנו, כנראה בנו האהוב ואולי המועדף יוסף, וזה גורם לקנאה גדולה אצל האחים שלו. אנחנו גם מבינים שלמרות שאולי יעקב טעה בשיקולים שלו, לא הייתה שום הצדקה לאחים שלו בעצם לתכנן להרוג אותו, ובחסד של אלוהים ובריבונותו אחיו בנימין, אחיו ראובן, סליחה, מציל את יוסף ממוות, ובסופו של דבר זורקים אותו לבור ומוכרים אותו למצרים. ואנחנו יודעים את הסוף הטוב של יוסף, וגם אולי את המחיר שהאחים שלו שילמו. אז שוב, יש לנו עוד דוגמה לאן חמדנות וקנאה יכולים להוביל. ולכן עלינו להיזהר ולהגן על הלבבות שלנו. ולכן אלוהים בטובו נותן לנו את הסיפורים האלה, ואם לא די בכך, יום יום אנחנו קוראים סיפורים דומים בחדשות בכל יום. הבסיס לחמדנות שלנו הוא גם חוסר האמונה שלנו באלוהים. חוסר האמונה שלנו באלוהים גורמת לחמדנות שלנו ולקנאה. האם אנחנו מאמינים שאלוהים הוא ריבון, ואכן מאמינים בחוכמתו של אלוהים, אז נדע גם שאין שום דבר טוב שאלוהים ימנע אותו מאיתנו. ואם אין לנו משהו, כנראה זה מכיוון שאיננו זקוקים לו, או גרוע יותר, אולי זה היה מזיק לנו. לא לכל בני אדם יש יכולת להנהיג או לנהל עסק בסגסוג. לא לכולם יש את מה שדרוש אולי ללמוד באוניברסיטה. אבל אין זה אומר שאחד הוא יותר טוב מהשני. אלא שאלוהים נתן לכל אחד מתנות משלו כדי להביא כבוד ותפארת לאלוהים. ושהמתנות שאלוהים נתן לנו הם לטובת אחרים. זה בדיוק מה שקורה גם עם הגברים והנשים. זה שאנחנו הגברים נקראנו להיות ראש המשפחה, לא אומר שאנחנו טובים יותר מהנשים. וזה שהנשים נקראו להיות אימהות ולשאת את העובר במשך 9 חודשים, ולאחר מכן להוליד את התינוק, לא אומר בהכרח שהם טובים יותר. אבל כנראה שזה אומר שאנחנו הגברים לא היינו מסוגלים לשאת את הסבל הזה במשך כל כך הרבה זמן. אבל שוב, זה עניין של תפקיד שאלוהים נתן לכל אחד, ולא עניין של ערך. ולכן אין לנו סיבה לקנות באנשים אחרים. לכל אחד האדון נתן תפקיד. זה לא עניין של עליונות של מין אחד על האחר, או של אדם אחד על אחר. שאול גם אומר לנו שכל הגוף הוא לא יד או עין, אלא שלכל איבר בגוף יש תפקיד משלו, תפקיד חשוב מאוד. ורק כאשר כל האיברים פועלים ביחד ומבצעים את תפקידם, אז הגוף יכול לתפקד בצורה טובה וגם נכונה. לכן אין סיבה לקנאה או לחמדנות. אז אם כך, מאין החמדנות שבליבנו? מקור החמדנות היא כמובן החטא שמקונן בליבנו, וגם כמו שאמרנו, חוסר האמונה שלנו באלוהים. בקולוסים ג' פסוק 5 כתוב לנו כך, קולוסים ג' 5. אומר, על כן מוטטו את האיברים השייכים לארץ, את הזנות והטומאה והמזימה והזימה והתאווה הרעה ואת החמדנות שאינה אלא עבודת אלילים. שאול אומר לנו שעלינו למוטט או להמית את האיברים הארציים שלנו, ואז הוא גם נותן לנו רשימה לא קצרה למחשבות ומעשים שלנו שהם בניגוד למצוות אלוהים. כמו ששמתם לב, את הרשימה סוגרת חמדנות, ובוודאי גם שמתם לב שהוא אומר שהחמדנות איננה אלא עבודת אלילים. וזה כמובן מחזיר אותנו לדיבר הראשון בעשרת הדיברות, ללוח הראשון בעשרת הדיברות, באותה קשר הנחי שיש לנו עם אלוהים. וכאן גם אנחנו, כפי שמדי פעם הזכרנו בסדרה הזאת, אי אפשר להפריד את שתי הלוחות של הברית אחד מהשני, כי הם קשורים זה בזה. ולכן ישוע סיכם אותם באהבת אלוהים ואהבת הזולת. אי אפשר לאהוב את האחר אם אנחנו לא אוהבים את אלוהים. ורק כאשר נאהב את אלוהים באמת, נוכל לאהוב אהבה אמיתית את רעינו. אלוהים בחוכמתו שם לנו את דיבר העשירי כאחרון. השאלה היא, מדוע? אני חושב שנראה לי שהוא בעצם רוצה להחזיר אותנו לאלוהים. כי הרי אם היינו איכשהו חושבים שאנחנו יחסית בסדר ביתר הדיברות, ביתר המצוות, הרי אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, רובנו לא רצחנו אדם, לפחות לא פיזית, או לא ממש גנבנו. אבל כאשר מגיעים לדיבר האחרון, אל תחמוד, ברור לנו שאף אחד מאיתנו לא עמד בזה ולא עומד בזה. כי אין לנו את הדרך לברוח למעשה הפיזי כמו הגניבה או הרצח. כי הרי חמדנות היא מעשה של הלב, וגם העין שלנו בעיקר. שאול אפילו אומר לנו שהוא לא הכיר את התאווה עד שהתורה לא אמרה לא תחמוד. במילים שלו ברומים פרק זין פסוק 7 אומר, הרי לא הייתי מכיר את התאווה אילו לא אמרה התורה לא תחמוד. אכן זה מה ששאול אומר לנו על התאווה, על התורה ועל החמדנות. השאלה 113 בהצהרת האמונה שמדי פעם אנחנו מזכירים של היידלברג שואלת את השאלה, מה אלוהים דורש מאיתנו בדיבר העשירי? והתשובה דווקא הפעם היא קצרה אך קשה ליישום. בתשובה היא אומרת שלא נעלה על דעתנו שום מחשבה אפילו הקטנה ביותר שנוגדת את מצוות אלוהים. להפך, עלינו לשנוא את החטא בכל ליבנו ולאהוב צדקה. כמו שאמרתי, תשובה די פשוטה, היא אומרת שאסור לנו להעלות על מחשבות שלנו כל דבר שנוגד או נוגדת את מצוות אלוהים. קל לומר, קשה מאוד ליישם, וליישם את זה בכל יום ובכל רגע, זה כבר, כמו שאומרים, סיפור אחר, אבל זה מה שבדיוק אלוהים קורא לנו לעשות. הדיבר האחרון מסייע לנו גם לסדר את סדר העדיפויות שלנו. לעתים אנחנו הרבה יותר מודאגים למצב החיצוני שלנו ואיך אנחנו נראים בעיני אנשים מאשר איך אנחנו נראים בפנימיות שלנו שרק אלוהים יכול לראות. יש לנו, אפשר להגיד, דיסוננס קוגניטיבי, פער גדול בין הלב שלנו לבין הפה והיד שלנו. המחשבות שלנו והרצונות שלנו בלב אינם תואמות את המעשים שלנו, וגם לא את מה שאנחנו אומרים לאחרים או מה שאנשים שומעים מאיתנו. הדיבר העשירי בא כדי לסייע לנו לקצר את המרחק העצום שיש לנו בין הלב לבין הפה והיד שלנו. וכאשר אלה מכם שהייתם איתנו למדנו את האיגרת לגלטים, הזכרנו שהתורה היא כמו מראה שמאפשר לנו לראות את האני האמיתי כפי שאלוהים רואה אותנו. כאשר אדם וחווה חטאו בפעם הראשונה, הם לא רק שהבינו שהם ערומים, אלא גם הרגישו ערומים. וזה הפריע להם עד כדי כך שהם ניסו לחסות את עצמם עם עלי התאנה. זה מה שלמעשה עושה לנו התורה. מאפשרת לנו לראות את עצמנו ערומים וללא עלי התאנה בדיוק כפי שאלוהים רואה, ובניגוד לאיך שאנחנו מנסים להציג את עצמנו בפני אחרים. אז לסיכום, הדיבר העשירי מחזיר אותנו למעשה לדיבר הראשון. ראינו שעשרת הדיברות הם לא איזושהי רשימה אקראית של עשה ואל תעשה, אלא זה בעצם מבנה של קוד אתי של אלוהים שנותן ביטוי גם לאופיו של אלוהים. הדיבר הראשון ואחרון למעשה מהווים בסיס ליחס שלנו לאלוהים, אבל גם לבני אדם, והם כוללנים. דיבר השני עד הרביעי, הם נובעים מהדיבר הראשון, שאומר לנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ומכיוון שאלוהים הוא אחד ואין אחר, אז עלינו לעבוד אותו בלבד. והדיבר האחרון, לא תחמוד, הוא הבסיס ליחסינו עם כל בני אדם. החמדנות היא המקור לאי שמירת יתר הדברים. רצח, ניאוף, גניבה ושקר נובעים מבעיית הלב שלנו. כלומר, מהחמדנות שלנו. אז אם נטפל בלב שלנו, טיפלנו גם בבעיות האחרות שלנו. להורים שבינינו, אם מדברים על בעיית הלב, אז אני מאוד ממליץ לכם על הספר שנקרא ההורה כרואה של טד טריפ, כי הוא אכן מדבר על איך עלינו לעזור לילדים שלנו לשנות את ההתנהגות שלהם על ידי שינוי הלב. ודרך אגב, הספר קיים גם ברוסית וגם באמהרית. אז מי יכול לעמוד במצווה הזאת על תחמוד? אף אחד מאיתנו. הרי בפני אלוהים הקדוש שבוחן את הלבבות שלנו, כולנו נכשלים גם בדיבר העשירי. אין צדיק, אין גם לא אחד. כי כל חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה. אז מה עלינו לעשות? כמשיחים, אנחנו צריכים שוב ושוב לפנות אליו ולהתחנן שהוא יסלח לנו וייתן לנו את הכוח להתגבר גם על דיבר העשירי, על החמדנות שלנו. כל ניצחון חשוב, קטן שהוא יהיה, הוא חשוב, והוא אכן נותן לנו להיות בסופו של דבר יותר מהמנצחים. אם רק נמשיך ונמסור את המפתח הלב שלנו לאלוהים. לכן המלחמה הזאת היא לא רק יומיומית, אלא לפעמים שעה שעה. לכל שעה שאנחנו מנצחים, זה רק בונה אותנו ומחזק אותנו. ולאלה כאן שיושבים שלעולם לא טעמו את טעם החסד של אלוהים, ישוע המשיח הוא בעצם היה היחיד שגם שמר את המצווה הזאת בשלמות. יותר מזה, ישוע גם חיפר עבורנו בדמו הנשפך על הצלב. אליו אנחנו יכולים לפנות על כך שיחפר אותנו או יחפר עלינו וישחרר אותנו מהחמדנות שלנו. המשיח הוא שה האלוהים שיכול לשאת ונושא את חטאת העולם. והוא אכן נשא את כל חוליינו. לכן היום, כאן ועכשיו, אנחנו יכולים לבוא אליו בביטחון שהוא מקבל אותנו בזרועות פתוחות. בשונה מאיתנו, ישוע לא דוחה אף אחד שבא אליו. אז אם בטרם בת או באת אליו, כאן ועכשיו זה הזמן לבוא אליו ולבקש ממנו שבחסדו הרב יכפר גם על החטאים שלך. ולהתפלל.